וכעת נעבור לפרשת השבוע, פרשת נוח. יישר כוח לרבי ליפה על העבודה היפה שהוא השקיע. נעסוק בסתירה שיש בין תיאור הבריאה לבין מה שאנחנו קוראים בסוף פרשת בראשית וגם בפרשת נוח. בתיאור הבריאה, שקראנו את זה בספר בשבת בראשית ועוד לפני כן בשמחת תורה, הכל טוב ואפילו טוב מאוד. ואפילו טוב מאוד. כמה פעמים כתוב כי טוב בבריאה? כמה פעמים כתוב טוב בבריאה? שמעתי כמה תשובות. התשובה שש. שש. כל הימים. ביום השני לא נאמר כי טוב, אבל ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. אני חושב שבגלל זה עושים את הבחירות ביום שלישי, שנאמר בהם כי טוב, כל רשימה מקווה שיצא לה טוב. אז אם כן, נאמר שש פעמים כי טוב, ופעם אחת נאמר טוב מאוד. ביום השישי נאמר וירא אלוקים כי טוב, וגם נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה היא טוב מאוד. מה יש יותר מטוב מאוד? התיאור הזה של הבריאה מנוגד לחלוטין למה שאנחנו קוראים על השחתת הדורות בסוף אפילו פרשת בראשית, שבסוף בראשית כתוב וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, בכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועדוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. זה ממש מחריד, ההבדל הזה התהומי בין כי טוב וכי טוב מאוד לבין כל ירידת הדורות. ירידת הדורות מתחילה בחטאים של אדם וחווה שאכלו בהשעת הנחש מעץ הדעת טוב ורע, ואחרי זה קוראים על החטא של קין, ואחרי זה למך, ואחרי זה דור הפלגה. ממש ירידת הדורות היא מזעזעת מאוד. אז איך הקדוש ברוך הוא כותב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? תשובה לשאלה הזאת יהיה על פי מה שלא כתוב. האם מותר ללמוד גם ממה שלא כתוב? האם מישהו מכיר את הפסוק הזה, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד? מישהו מכיר את הפסוק הזה? אף אחד לא מכיר. למה לא מכיר? כי אין פסוק כזה. למה אין פסוק כזה, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד? לא מגיע לאדם ציון טוב מאוד? אז התשובה, שתי תשובות יש. אחד, יכול להיות שאדם היה נעליו. אם היו קודמים עליו טוב מאוד, אומר, מה? אני רק טוב מאוד? אני מצוין, כל הציונים שלי אני מקבל, ציונים מצוין, מה אתה כותב עליי? טוב מאוד. אבל, באמת, התשובה היא אחרת. שאדם יכול להיות גם טוב מאוד וגם רע מאוד, כי יש לאדם בחירה. כמו שכתוב ברמב״ם, בהלכות תשובה. בהלכות תשובה כתוב ברמב״ם, רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. ושכתוב בתורה בבראשית, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, מין זה של האדם הוא יחיד בעולם, ואין מין שאיני דומה לו בעניין הזה שהוא יודע טוב ורע. אצל הבהמות אין להם בחירה, אבל האדם הוא בעצמו, בדעתו ומחשבתו, יודע לבחור בין טוב לרע, יודע טוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעקב על ידו מלעשות את הטוב או הרע. והרמב״ם ממשיך, שאל יעלה מחשבתך דבר שאומרים טיפשי האומות, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק ולהיות רשע, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם בן נבט, וכולי וכולי. כלומר, אדם מדעתו ומרצונו נותן לדרך, איזה דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר, באיכה, מפי עליון לא תיצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא יתברך גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע, אלא החוטא מפסיד לעצמו. ודבר זה הוא עיקר גדול, והוא עמוד התורה והמצווה. כל התורה בנויה על בחירה, שנאמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. ועוד כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כלומר, שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות מעשה בני אדם, עושה. למה הרמב"ם מביא פה שני פסוקים? ועוד יותר, שהוא מקדים את הפסוק הראשון לפסוק השני. הפסוק הראשון שהוא מביא זה מפרשת ניצבים, דברים פרק למד, תקשיבו טוב ותגידו לי למה הוא מקדים אותו. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. והפסוק השני שהוא מביא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, וזה נאמר פרשת ראה, פרק י' פסוק ו', שזה מאוחר. למה רמב"ם מקדים את הפסוק הראשון? ומה ההבדל בין השניים? יפה מאוד, יפה מאוד. ראה נתתי לפניך היום, נאמר לכל יהודי ויהודי, יש לך בחירה חופשית, החיים והטוב, המוות והרע. האם הבחירה שלך יש לה השפעה רק עליך, או השפעה גם על כולם? כתב הרמב"ם מלכות תשובה, שכל פעולה ופעולה שעושה האדם, יש לה השפעה על החברה, יש לה השפעה על העיר, יש לה השפעה על המדינה. כלומר, איך מחשבים אבנותיו וזכויו של אדם, כותב הרמב״ם, לפי הרוב, אבל לפי הרוב של המעשים שלו. אבל גם בני אדם באותה מדינה שוקלים אותם לפי הרוב. כלומר, שכל פעולה של כל אדם יש לה השפעה גם על עצמו, וגם על החברה כולה, וגם על המדינה כולה, וגם על העולם כולו. כלשון הרמב״ם, פרק שלישי מלכות תשובה, כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, צדיק. אתה יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה על מחצה בינוני, וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבים מרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת, עוונותיהם הרי זו רשע, וכן כל העולם כולו. אז הרמב״ם כותב שלכל אחד יש השפעה על המדינה ועל העיר ועל כל החברה. אז אם כן, הפסוק הראשון שמביא הרמב״ם זה פה, ונתתי לפניך היום, לכל אחד ואחד יש לו בחירה. אחר כך, הפסוק השני אומר דור שני, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, פתח ביחיד, סיים ברבים. ראה אנוכי, ראה, כל אחד ואחד, נותן לפניכם, כי כל אחד ואחד במעשים שלו יכול לגרום לכולם ברכה וכללה. כלומר, הרשות בידכם, כל שיחפוץ אדם לעשות למעשה בני אדם עושה. אם כן, אומר המשך חוכמה, למה אין פסוק כזה בספר בראשית, שבו יהיה כתוב, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד? כי מה שכתוב וירא, זה כבר קביעה. אם היה נאמר, וירא אלוקים את האדם והנה טוב מאוד, האדם היה קבוע טוב מאוד. אם הוא קבוע טוב מאוד, הוא טוב מאוד. אם הוא טוב מאוד, הוא לא יהיה רע מאוד. אם כן, אין לו בחירה. אין לו בחירה, אין לו שכר ועונש. אז לא יהיה לו שכר לא על המצוות שהוא עושה, ולא עונשים, כי כבר קבוע. וירא אלוקים את האדם, והנה טוב מאוד. אבל, באמת, השם לא כתב את זה. למה? כי הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי לפניו, על מצד שני הרשות נתונה להרע ולהיטיב. אז אם הרשות נתונה, אז לא יכול להיות כתוב אנוכי וירא אלוקים את האדם ועיני טוב מאוד. כי האדם יכול להיות הכל לשני הצדדים. אז מה זה וירא אלוקים את האדם ועיני טוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה ועיני טוב מאוד. אז קודם כתוב וירא אלוקים כי טוב, אחר כך נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה ועיני טוב מאוד. אז זה סתירה. בהתחלה כתוב כי טוב, אחר כתוב טוב מאוד. מה?
זה כלול את האדם.
בדיוק. יש הבדל בין הכי טוב הראשון לטוב מאוד האחרון. כי טוב נאמר על כל הבריאה. הבריאה היא טובה ואין לה בחירה. אחר כך השם ברא את האדם ולא נאמר בו כי טוב. אבל מה הסגולה של האדם? לעשות את הכל מטוב לטוב מאוד. זה הכוח של האדם, להפוך את הכל לטוב מאוד. ואם נשים לב, מה הפרש בין טוב לטוב מאוד? אותיות אדם. אותיות אדם, זה ההפרש בין טוב לטוב מאוד. מאוד זה אדם. אז מצינו במדרש רבה, ספר בראשית, אמר רבי סימון, מאוד זה האדם. מאוד זה האדם. כי האדם יכול להפוך את הטוב לטוב מאוד. לכן אמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, אדם יכול להפך את זה לטוב מאוד. אני רוצה לדבר משהו על המילה טוב מאוד. האם טוב מאוד זה ציון? הילדים בבית ספר חושבים שכן. מי שבעל קריאה ומי שיודע טעמי מקרא, אני אשאל אתכם שאלה, ובדרך רבי ליפה ידע את התשובה. איך היה ראוי בשכל שלנו, כי אתם יודעים שהטעמים אינם רק סימני נגינה, אלא יותר וקודם כל סימני פיסוק. הם אומרים איך לקרוא את הפסוק. זה ברור מה שאני אומר, כן? למשל, דוגמה, שזה סימני פיסוק באופן בולט. הנוצרים אומרים שהיהודים לא שומעים את המשיח שלהם, וקולו היה כקול קורא במדבר. מכירים את הביטוי הזה? מאיפה לקוח הביטוי קול קורא במדבר? ישעיהו, ומה כתוב שם? קול קורא. קול קורא. נקודותיים. במדבר פנו דרך השם. מי אמר שצריכים לקרוא ככה? אולי לא. תשובה תקבולת. המשך הפסוק. ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. אז הרי אתם רואים שהטעמים הם חשובים וקובעים לי את משמעות הפסוק. או צאי לכם בעמלק מחר. או צאי לכם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. אז זה אחד מחמש המקראות שאין להם הכריע, הגמרא אומרת, אבל בעלי הטעמים כבר עשו את ההכריע. צאי לכם בעמלק אתנחת, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. עד עכשיו זה היה הקדמה קצת הומוריסטית אבל נכונה לשאלה הבאה שלי. איך הייתם מפסקים את המילים וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, שלוש מילים אלה, והנה טוב מאוד, כאשר על מאוד יש את נחתה. איך היינו טעמים עושים, מי שיודע קצת טעמים, והנה טוב מאוד, איך הייתם עושים? מה? אני שואל שאלה. שלוש מילים, איך נפסק אותם? אני הייתי מפסק אותם, אם היו מתייעצים איתי, והנה טוב מאוד. כלומר, והנה טיפחה, זה אם היו מתייעצים איתי, אבל לא התייעצו איתי, וזה לא נכון מה שאני אומר. עכשיו אני אומר שטויות, אני מודיע שהרבי נקו אומר בשיעור שטויות. איך רבי נקו אומר שטויות? כי הוא רוצה למחיש מה היה האמת. אני הייתי עושה והנה טיפחה, שהוא טעם מפסיק, טוב מאוד, מונח את נחתה. לא. בטעמי המקרא, רבי ליפה בטח יודע, שכאן עוד בטח קריינים, ילוד קוראים בתורה פה, אז כתוב, והנה טוב, והנה טוב מאוד. פלא. למה טעמי המקרא זה ככה? והנה טוב מאוד. כאשר אחרי המילה טוב יש הפסק. קושייה הזו העסיקה אותי הרבה זמן. עד שמצאתי את דברי רבי סימון, שאומר, מאוד זה האדם. כלומר, טוב מאוד זה לא ציון. הנה טוב, העולם הוא טוב, כמו שכתוב קודם, וירא אלוקים כי טוב. אבל האדם יכול לשדרג את הטוב לטוב מאוד. לכן כתוב, והנה טוב מאוד. בעזרת האדם, הטוב יכול להפך לטוב מאוד. כך אני מפרש את טעמי המקרא. מישהו יש לו פירוש אחר, או שנתן דעתו לשאלה הזו פעם? שרוצה להציע, אני אשמח לשמוע, כי אני הרבה זמן חושב על זה, למה ככה הטעמים, אבל זה הפירוש שמצאתי לפי המדרש של רבי סימון.
כן. טוב מאוד זה על
החמבה. כן, זה עוד פירוש. אני עכשיו מתייחס לפירוש הזה, כי אני לא יכול להתייחס לכל הפירושים, שאין 70 פנים לתורה. אני אומר לפי הפירוש הזה של רבי סימון, שאומר אומר, אומר מאוד זה האדם, כי מאוד אותיות אדם. תסתכלו במדרש רבה, אמר רבי סימון. אז אני מפרש את רבי סימון ככה, שרבי סימון הזה הולך לשיטתו, שרבי סימון אומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם? למי הוא פונה נעשה אדם? נתייעץ למלאכי השרת, נתייעץ במידותיו. שאל את האמת, נברא את האדם? אומר את האמת, לא, כולו שקרים. שואל את החסד, נברא את האדם? אומר כן, גומל חסדים. מישהו מכיר אגודות חסד של צדקה? של פלטות של שבת. שמעתם על זה? סמלות קלה, מוצצים לתינוקות, אששיות לקלה, כל מיני דברים עם ישראל עושה אגודות. אין מה לדבר אגודות שמלווים כסף. אם כן, יהודי גומל חסדים. אבל מצד שני, האמת אומר, אל יברא, כולו שקרים, אז יש אחד נגד אחד. שואל את הצדק, יברא, אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שואל את השלום, אומר יברא, אומר השלום אל יברא, כולו מלחמה. כל יום בעולם יש מלחמות, מקום זה, מקום זה, מקום זה. אז יש תיקו, יש תיקו, אי אפשר לברוא את האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את האמת ומשליך אותו לארץ. שנאמר פסוק, ותשליך אמת ארצה. אז אם הוא משליך את האמת, אז מה נשאר לו? רק השלום. שלום אומר אל יברא שכולו מלחמה. אבל הצדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אז יש לו רוב, הצדק והחסד, כנגד השלום, יש לו רוב, בורא את האדם. אמרו מלאכי השרת לפני את הקדוש ברוך הוא, מה אתה משליך את האמת לארץ? הרי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אתה מבזה את החותמת שלך, איך זה יכול להיות? אמר להם, לא הבנתם אותי, רצוני שתעלה אמת מן הארץ, האמת היא תעלה מן הארץ, זאת אומרת, יש אמת אלוקית שכנראה אם הייתה נדרשת מן האדם האמת האלוקית הוא לא יכול להגיע לאמת האלוקית. ויש אמת שהשם דורש מן האדם. אז האמת שהשם דורש מן האדם הוא יכול להגיע אליה. אז אני רוצה שתעלה אמת מן הארץ. כלומר שהאדם בכוחות שלו יכול להפך את העולם באמת שלו מטוב לטוב מאוד. לכן אותו רבי סימון דורש והנה טוב מאוד. את הטוב אדם יכול לעשות מאוד. אז גם יכול לעשות רע מאוד. אז זה בדיוק הדילמה של ספר בראשית. שמתחילה שהשם ברא את האדם, השם ציפה מן האדם שהוא יהיה טוב מאוד. אוכל מעץ הדעת, מתחבא. מה אתה מתחבא? מה? תודה מה שעשית. מתבייש. הבושה שהוא חטא גורמת לו שאפילו הוא לא מודה. אתה לא מודה, אז אתה דובר אמת או לא דובר אמת? לא דובר אמת, הוא לא מודה. אומר לו, מי יגיד לך כי ירום מה אתה? מן העץ? אומר, כן, מן העץ, אבל לא אני השם, האישה שנתת עמדי. אז זה עוד פעם האדם לא דובר אמת. תולה את זה באישה, בא לאישה, אומרת, הנחש אישי אני. אף אחד לא דובר אמת, אף אחד לא לוקח אחריות. כל אחד תולה את הדבר מישהו אחר. אתה לא רציני בשבילי, אתה לא לוקח אחריות על המעשים שלך. פונה לקין, אומר לו, אי אבל אחיך, אומר לו, השומר אחי אנוכי. אף אחד לא לוקח אחריות על המעשים שלו. אז זה לא אמת, זה רע מאוד. היצר הרע כל כך גורם להם שהתביישו, שהם מתביישים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. אז לכן גם אדם וחווה לא אומרים את האמת, וגם קין אומר השומר אחי אנוכי, וכן ירידת הדעות של העולם, כי האמת שהשם השליך לארץ לא עולה מבני אדם. כל זה למה? כי אדם יכול להיות טוב מאוד או רע מאוד. כיוון שכך, אז האדם הגיע למדרגה של רעה שאין לו זכות קיום. רק נוח מצא חן בני השם. אז מנוח יצא כל הבריאה. אבל גם נוח הציל את עצמו ולא הציל את דורו, כי דברי חז"ל שהיה עסוק 400 שנה בבניית התיבה, אבל לא הציל את דורו, והקדוש ברוך הוא ציפה שהוא יציל את דורו, שהוא יחזיר אותם בתשובה, אבל לא זכה להחזיר אותם בתשובה. לא כאברהם שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים, לא כאברהם שנאמר עליו הנפש אשר עשו בחרן. לכן אפילו נוח נשאר בדרגה שנוח לו להיות בתיבה, אבל הוא לא זכה להציל את דורו, לא זכה להיות מעורב עם הבריות. לכן המבול נקרא בישעיהו מי נוח, כמו שנאמר, כי מי נוח זאת לי. ופעמיים כתוב באותו הפרק מי נוח. למה כל זה? כי גם נוח היינו מצפים שהוא ייקח אחריות על דורו, שאם השם נותן לו את הידיעה שיהיה מבול, הוא צריך לעשות עם זה משהו ולעוזר את כולם בתשובה, אבל כל זה הוא לא עושה, רק נשאר והיה מקטני המנה. אז במילא, לכן הקדוש ברוך הוא ראה שהתקווה תצא מאברהם אבינו שהוא ייטול שכר כנגד כולם. אז אם כן, מה מלמד אותנו הפרשה הזאת? שהבחירה תלויה באדם, ולכן הבחירה של בטוב נעשתה בסופו של תהליך בבחירה של אברהם, שהוא בחר לעבוד את השם אפילו במחיר של פיקוח נפש, אפילו במחיר, ובסוף פרשת נוח אנחנו נקרא על הבחירה של אברהם אבינו ללכת לארץ ישראל, כמו שנאמר, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארץ הכנען. תגידו, כבוד הרב, מה אתה מדבר על הבחירה של אברהם? זה בחירה של תרח. כתוב ויקח תרח את אברהם בנו ולא ויקח אברהם. מסביר הנציב שאברהם הוא הגה את הרעיון והוא הרגיש את החשיבות ואת הקדושה שיש לארץ ישראל, והוא מה שהשפיע על אביו תרח ללכת לארץ ישראל. אבל כאן שאביו היה ראש המשפחה, אז את כל הלוגיסטיקה של הנסיעה וכל התוכנית זה עשה תרח. לכן הפרשה מסיימת ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בנו ויצאו אותם קודם. כלומר, התקווה של הבריאה שהשם ציפה מהאדם הראשון שאדם יבחר בטוב ויגיע לדרגות גבוהות לא נתקיימה, לא באדם ולא בקין ולא בדורותיו, אלא רק, ואפילו לא בנוח, כי נוח לא זכה להציל אלא את עצמו ולא את דורו, אלא נתקיימה באברהם. ולכן מאברהם הוציא מחלציו את עם ישראל. תאמר השם אלוקים שבחרת באברהם. כן, מה למדנו מכאן? למדנו על הבחירה החופשית שיש לכל אדם ואדם לבחור. אבל כשאדם בוחר בטוב, הקדוש ברוך הוא מסייעו. שבת שלום לכל הציבור.